נכון, יש לנו גם חוב משבוע שעבר וגם את הפסקאות של השבוע וגם בעצם לא זה קצת מבט חדש על מה שמכונה או נוסף על מה שנקרא הסברה הרציונלית של התפילה לראות את המקום נוסף אז אולי רק כדי ש נהיה בטוחים שאנחנו מתקדמים היום, נתחיל מהפסקות עצמן, בסדר? שנהיה בהם בעצם דברים שדיברנו פעם שעברה, אבל קצת במבנה אחר או מתוך הסתכלות אחרת, ואז נוכל לחזור גם, גם לפסקה שבסיימנו פעם שעברה, ואולי ככה אחר כך לסדר יותר, כמו שאמרתי, את החזרה אל... אל מבט נוסף אל ההסברה הצולל של התפילה. אנחנו פעם שעברה למדנו את הפסקה בעמוד מ"ט ועמוד נ'. אני רוצה עכשיו ככה בקצרה לראות את הפסקאות בלמד ז', למד ח' ולמד ט'. נראה לי שיש משהו בלמד זין שנותן איזשהו מבנה כללי שלמד ח' שבעצם נעם שתי פסקאות בעמוד נ' ג' נ' ד' ונ' ה' הם אלה שמפרטים אותה אז עוד פעם אני לא אקרא את כל הפסקאות האלה רק נקרא אולי את פסקה נ' ב' ככה בעמוד נ' ב' פסקה למד זין יותר בנחל נראה אחר כך את ה... איך השלושת הפסקות האחרות בעצם משקפות אותה. אז הוא אומר, זה בסדר, אני מתאמת אם זה קצב התקדמות בסדר, או איתי מדי, מהיר מדי, תגיד, הכל בסדר. ודאי הוא, שתכנת התפילה, שהיא פועלת ומפני התעמקות הרצון ברצונו של האדם הוא שביב מהרצון אלו נקלים רצון היוצר אשר נעשה בחפצו כל זה זהו שבאנו להם הרבה הרבה בכל הפסקות בהתחלה בלי קשר כאילו כוונה תחת הסדר הזה בלי קשר דווקא לסוגיית התפילה אבל הזיכרון שרצון של האדם הוא שביב מהרצון אלו אבל זאת הסגולה של רצון היצירתי לא תופע כי אם לפי אותה ההשתקעות שהרצון הפרטי משתקע בשורשו וזה נראה כאילו שיש את מה שרצון של אדם הוא שביב מהרצון העליון שביב זה דבר שנלקח מתוך הרצון העליון אבל כמו שביבי עץ שנתזים הוא כבר כביכול עומד לפני עצמו אז כאילו המקור של הרצון של האדם מקורו ברצון אלוקי אבל בהופעות הגלויות הוא כבר כפטיש יפוצץ צלע כמו זיקוקי דינור שיוצאים מהמקור עצמו עכשיו זה כבר מתגלה בגילויים של רצונות שעומדים כביכול בפני עצמם אבל כל מה שגנוז בהם זה שהם התנוצצות והסתעפות יותר אבל כמו שאמרתי נכון לומר שביבים כאלה שכבר גילויים חיים שכל אחד ואחד יש לו את הרצון המיוחד שלו שמקורו ברצון אלוקי ואין זה לכן הרב אומר עכשיו את המילה אבל זאת הדוגמה של רצון היצירתי לא תופע כי לפי אותה השתקעות שהרצון הפרטי משתקע בשורשו צריכים את השביב הזה שמקורו היה ברצון אלוקי ועכשיו הוא התגלה בתור רצון אישי לכל אדם ואדם שמתגלה בתור זהות אישית בתור גילוי עצמי אוטונומי של כל אדם ואדם שכמובן שעומק העצמיות של כל אדם ואדם היא כי יונקת מהעצמות אלוקית אבל השם מתגלה בצורה של עצמיות כדי שהיא תקבל את העדנה את הברכה שלה היא צריכה לשוב למקור שלה ולהשתקע בשורשו על כן אותו החפץ העמוק של השגת המבוקש המובע בתפילה המתלקח ביותר על ידי רגשי הלב והסתרות הנפש, על ידי התפרצות החפץ והתרתה, מצד עצמם לא יכולים לפעול. כי מצד שמקרבים את הרצון אל הבורא ליצור כל, זה בעצם נראה שהרב כאן אומר, אני מחדש שיש כאן שתי שלבים. יש את הרצון המתלקח, את כן, הרצון העמוק של השגת המבוקש שמתגלה כן, בשלב הראשוני של התפילה, שהוא מבטא התלקחות של רגשי לב והסתערות נפש, והרב אומר, אבל הוא מצד עצמו של התפרצות של חפץ ההתרה לא יכול לפעול, שזה בעצם מקביל למה שאמרנו קודם, איך זה בהתחלה מתגלה בצורה של שביב, אלא כי אם מצד שמקבל את הרצון אלא בורא יוצר כל. ובזה בעצם הרב אומר כאן שיש כאן שתי שלבים התפילה. יש שלב התפילה שבו האדם מעורר רצונות, מביע חיים, מביע שקיקות חיים גדולות שגנוזות בקרבו, הוא מוציא אותם אל הפועל ברגשי לב והסתערות נפש. והרב אומר, יש עכשיו איזשהו שלב נוסף שלוקחים את הכוח הזה ומטפילים אותו ומבלים אותו בתוך הרצון אלוקי. בזה הם מתגלים מטבעם ואותי החפצים חוזרים לכלליהם. והכל נעשה בסגולה עצמית להם, מתעצמים אז בתכונתם היסודית שהוא החפץ אלוקי, שכוחו הוא כוח פועל כל הפועלים, מהווה כל הוויות, עצור כל יסוד, מלא כל החפצים, כל אשר חפץ השם נשא שם בארץ, והוא מקים דבר עבדו, ועצת מלאכיו ישלים, ותגזור עומר ויקום לך, ונאחריך נגעו. ונראה שהרב כאן אומר, כאן בעצם שלב שלישי, שבא כתוצאה מהדבר הזה, שבקרות שהשביב הזה, עוצמת החיים הזאתי, היא מרכינה את עצמה, מבטלת את עצמה כלפי מקור הכל, אז היא עוברת איזשהו תהליך של מצד אחד עידון וביסום ושיעור של המקור, אבל הרב אומר דווקא שבדבר המסם הזה היא מקבלת עכשיו משהו הרבה יותר מלא, הרבה יותר שלם, היא הופכת להיות חלק מהרצון האלוקי, ועכשיו מלא הרצון בשביל עצמו לא יכול לפעול פעולות גדולות בעולם, כי הוא היה רק שביב שבא מהרצון אלוקי. אבל בעקבות שהוא ביטל את עצמו כלפי הרצון אלוקי, אז עכשיו הוא כבר הופך להיות, כן, מקים דבר עבדו ועשת מלאכיו ישלים, וזה חוזר לאמירה של תגזור עומר ויקום לך, ועל דרכיך נגעו. אם נדייק, בשלב הראשון, הוא מתאר את זה רגשי לב הסתערות הנפש. נפש בפנימיות תמיד קשור למידת המלכות, שזה מידת הנפש קשורה למידת המלכות, שזה בעצם המידה הנקבית, הספונטנית שקיים בתוך האדם. יש מעל גביה את מדרגת היסוד, שזה בעצם אותו צד שבו האדם לא בצורה ספונטנית חי, אלא הוא ממשיך שפע של רצון אלוקי. יסוד זה בעצם ברית, הקשר לקדוש ברוך הוא ככל בשמיים וארץ, שהוא בעצם מתמצת את כל ההורות שבו על פניו, וזה מה שמתואר בהמשך, והכל של הסגולה עצמית שלהם מתעצמים אז בתכונתם היסודית. זאת אומרת, התפילה הפכה מבחינה נקבית של איזושהי הבאה רגשית לפעולה יוצרת מחוללת לתכונה יסודית. היא עברה משפה, כמו שאמרתי, נקבית לזכרית, ממלכות ליסוד, ממקום, משפה של נפש לשפה של רוח, כמו שאתם זוכרים שדיברנו עליה פעם שעברה, שהיא לא רק מביעה את עצמה, אלא היא, עכשיו יש לה איזשהו תוקף אדיר של המשכה של רצון אלוקי שבא עולם, מחולל כל שמתגלה דרכו. ובתווך בין שתי התנועות האלה הייתה תנועה של התבטלות של המלכות, שהמלכות הביליה את עצמה. יש ביטוי בפנימיות שמלכות סלקה עד אינסוף, היא בעצם יש בצד מסוים שהיא מאוד מאוד מבטאת, יכולה לבטאת את הצד האוטונומי, את הצד של העצמיות של האדם, אבל יש בה גם צד, כמו שאמרנו, כן, צד ספונטני שגם בנקיות הזאת, ויש בה צד של ולשף שוקתך, של געגועים, של כיסופים גדולים, של התבטלות גדולה שיש לה למקור, ובזכות הדבר הזה היא זוכה להתאמה בתוך המקור, ואז היא עצמה הופכת להיות בעצם משפיעה מזרימה חיים, בסדר? שבעצם אפשר אולי לכנות את זה, כאילו קצת במשל שבנו של איש ואישה, אז באישה, בבחינה הנקבית, יש כוחות חיים גדולים מאוד, שהיא מזדבקת עם בעלה, אז אם כאילו יש צד מסוים שכאילו קצת מתבטלת אליו, אבל בזכות הדבר הזה היא נפקדת בזרע, והיא הופכת להיות בעצם גם היא איזושהי בחינה שהופכת להיות זכרית. בפנימיות הרחם הוא הצד, בחינת היסוד שקיימת בנקבה, שהיא פתאום הופכת להיות גם לא רק מביאה את עצמה, אלא מלאה עכשיו כוח יוצר, שזה בעצם קצת האומללות של אישה שרוצה להיות לבד, רווקה, פמיניסטית כזאת, אם היא צריכה את עולם הגברי, אז יש בה הרבה עולם רגשי מאוד מאוד מפותח, אבל הוא קצת נשאר עקר, אבל דווקא זה מה שהיא, כן, מי זאת עולם מן המדבר, מתרפקת על דודה, בזכות ההתקללות שיש לה במקור, אז היא עצמה הופכת להיות כוחות חיים יצרניים, מחוללים, שהם, כי הם ממשיכים את אותו שפע אלוקי. אז בעצם, אם תיארנו כאן, בסדר, אתם איתי למתם, כן, מה שתיארנו כאן בפסקה, בעצם זה מבנה שמאוד מאוד צריך לזכור אותו, שקיים בתפילה. דיברנו עליו בזמנו, מי שלמד אותנו את תורות הקודש ב', שבעצם כל תפילה היא מתחילה מפנייה כלפי מטה, שזה בעצם מה שמידת המלכות, היא בעצם פונה בקומה הפשוטה שלה, היא המקור לכל הפנייה אל העולמיות, כן, שמידת המלכות היא נמצאת בתחתית עולם האצילות, והיא יורדת לתת טרף לביתה וחוק לנערותיה, יורדת אל העולמיות, ובעצם זה מה שמאוד מאוד מחיה אותה, שהיא חיה את הקונקרטיות. אני אסביר זה קצת עכשיו במילים יותר פשוטות, שאדם לא יכול בתפילה, התפילה לא יכולה להתחיל מתוך התבטלות לקדוש ברוך הוא, בלי שאדם יש לו קודם כל רצונות מהעולם. הוא רואה הרבה הרבה חסרונות בעולם, הוא רואה הרבה הרבה מצוקה בעולם, הוא רואה הרבה כאב בעולם, זה הדבר שבכלל מתחיל להצית את התפילה. אם לאדם לא יהיה כל מיני כאבים שהוא מזהה בעולם, שהוא מרגיש כאב בהם, מרגיש חיסרון בהם, מרגיש כאילו במקום הפשוט איזשהו צד של אמפתיה כלפיהם, אז אלא יהיה רק פונה כלפי מעלה, אז הרצון שלו לא יתגלה קודם כל בקומה האיתנה, כאילו איתנה התכוונתי לא במשמעות דווקא איתן נדבר במשך שזה הבחינה היסודית, אבל הכוונה במשמעות העוצמתית, כמו שאנחנו כאן תהיה מתלקחת ביותר דרישי לב הסתרות הנפש. אז הסתרות נפש חייבת לבוא מתוך חיי שעה, שזה בעצם המקום הראשון בתפילה, שהיא קודם כל פונה כלפי, כאילו מגיבה אל המציאות עצמה. ואז יש שלב שני של התפילה, שהיא כל כולה מבטלת את עצמה כלפי מעלה. בעצם אומרת, כל הדברים האלה הם רק אולי ביטויים שמעוררים את צער השכינה ומעוררים את הכיסופים שלה לשוב למקור, לשוב לקדוש ברוך הוא, ואז פתאום התפילה היא לא תפילה על המבוקשים, שאלה מאוד מאוד מבוקשים, אלא הכמיהה היא, היה מקום, במקומך מלכנו תופיע, הכמיהה של הכל לשוב למקור אלוקי. ואז בא שלב שלישי של התפילה, בעקבות הדבר המסתם הזה, שזה בעצם בתגזור עומר, ויקום לך, שהיא בעצם הופכת להיות שווה וחוזרת אל ההכוונה של הכל, אל המציאות עצמה, אבל כבר עכשיו זה בא לא ממקום בוסרי, אלא בא ממקום של להמשיך שפע אלוקי לעולם. בעצם שלושת התפילות שדיברנו עליהן פעם שעברה, הם עכשיו, אתם מבינים, משתלבות בתוך המקום הזה כאן. כי בעצם אנחנו פעם שעברה, כאילו תיארנו את סוגי התפילות השונים כמדרגות שונות של אנשים, כסוגים שונים של אנשים, שלבים שונים בהתפתחות של האדם, אבל בעצם אפשר לומר שיש בעצם את ה, נקרא לזה תפילת עבד, היא התפילה הבסיסית היסודית שאדם ככה ממה עמקים קראתיך השם, שזה מקום כזה שבו אדם ככה מאוד מאוד מעורר את המקום הקיומי שלו, ויש אחר כך זה הופך להיות איזשהו צד מסוים של תפילה, הופכת להיות איזשהו צד של זיווג ושל השתייכות של הכל אל איך הכל שב אל מקור אלוקי, ואז אחר כך זה הופך להיות, כמו שאמרנו, כתפילת צער, שהוא בעצם עכשיו בא כאילו מהזווית האלוקית, וממשיך ומזרים חיים אל העולם עצמו. בסדר? וזה בעצם, זה מה שבונה את כל סדרי התפילה. כן, רב דוד.
יש לזה בכל
ברכה וברכה, לפי הפנימיות ככה זה בנוי, שכל ברכה וברכה שאומרים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ואחר אומרים, ממשיכים אומרים אשר קדשנו וכולי וכולי. אז השלב הראשון של התפילה זה נקרא העלאת מעיין עוקבין. זה בהתחלה, קודם כל, בשביל שהקדוש ברוך הוא ישפיע לנו שפע, אנחנו צריכים בכלל לגרות אותו. וזה בעצם מה שאומרים ברוך אתה השם, שיש בזה משהו מסוים כזה, שזה כאילו ישמעאל מי בחני, שזה בעצם הבחינה שהעליונים מקבלים מהתחתונים עצמם. זה אומרים ברוך אתה השם, ואז עולים אל מקומות מאוד עליונים אלוקינו, ואז שמה פתאום יש איזושהי מהפכה של מלך העולם, שזה בעצם אנחנו את הכל, את כל הטוב שלנו מעלים עד לשור של הכל, ומתוך זה פתאום אשר קדשנו תו ציוונו, או כל מיני שפעים אלוקים שעכשיו חוזרים ובאים מלמעלה למטה ומשכים חיים אלינו. אז תפילה היא תמיד תחילתה, כמו שגם נפש החיים אומר, אנחנו, כאילו אני, אתה והוא. קודם כל יש את המקום שהאדם עומד במרכז, ואז הוא פונה אל הקדוש ברוך הוא, ומעלה את הכל אל מקומות מאוד מאוד גדולים, ומשם, אז פתאום הקדוש ברוך עצמו הולך ומזרים חיים חדשים לעולם. זה ממש ככה בקצרה, מטבע ברכות שבה מעוררים שפיים בעולם, שזה תמיד, כמו שאמרנו, מתחיל ממים נוקבין, מתחיל מהתערות הדלטטה. התערות הדלטטה, אבל היא לא נשארת במקום הזה, אלא היא מבטאת את עצמה כלפי שמיה, כלפי המקור, ועד בזכות הדבר הזה, יש עכשיו הזרמת חיים חדשים שבא לעולם. ואז כאילו בעצם יוצא, שבעצם בתפילה עצמה, כאילו כמו שאמרנו מצד אחד, אם היינו נשארים רק עם המקום המלכותי, אז התפילה הייתה משנה רק את האדם עצמו, ולא הייתה פועל בעולם כלום. אם היה רק את הבחינה הסררתית, אז לא אנחנו נפונים בעולם, אלא הקדוש הוא פועל בעולם. זה שבתפילה אנחנו אומרים שהתפילה פועלת, כי זה בא מהמערכת המשולבת הזאת שיש בה את כל הדברים האלה, שבעצם אנחנו התנענו את התהליך והורמנו אותו למקום מאוד מאוד שורשי, ואז אומר לי בזכות הדבר המסמן הזה, אז התפילה היא ממש פועלת פעולות כבירות בעולם ומעוררת הופעות חיים חדשיות בעולם, שתחילתה זה קודם כל ההבלטה של השביר, אחר כך ההתפלה שלו במקורו, ועל ידי זה נוצר איזשהו קשר זיווג והתמזגות, ומתוכה יש שפע חיים חדש שמולך מופיע בעולם. כן, אני מראש אומר, אני אמרתי לעשות את המינה הזה ככה בצורה מאוד כללית, אנחנו בהמשך נראה שהדברים קצת יותר פחות מתמטיים, איך שתיארתי אותם קצת יותר עשירים כאילו, כן.
שבוע שבוע תסבירי את הבנתי בהבנה השנייה, בהבנה המסית השנייה, שיוצר כאילו זיווג, נכון?
נכון.
עם התפילה של המשך.
נכון.
זה איך זה יסתדר פה, כאילו אז הבנתי את זה יותר שזה נשאר כאילו רצון אנושי, רצון אלוקי וזיווג של השניים.
נכון.
פה פתאום זה כאילו, זה נשמע יותר, כאילו מה כך?
השלב השלישי, אני מספר את זה לפי מה שדברנו אז, השלב הראשון הזאת נראה הוא הרבה יותר קשור להסברה הרצונן של התפילה. השלב השני יהיה קשור להסברה השנייה המסתית, שהיא בעצם קשורה לאיזו שצה מסוים של התחככות בין שתי רצונות כאילו. והשלב השלישי הוא השלב הראשון של המיסטי, שזה כמו שאמרנו תפילת השר, שזה בעצם שאנחנו בעצם המשך של רצון אלוקי בעולם. בסדר? זה טוב ששאלת רק כדי שהדברים יתבייתו יותר, אבל אנחנו ידעת שמשל אנחנו קצת נראה את הדברים, זה שאמרתי אז הם קצת יותר עדינים ממה שאני מתארתי אותם, אני אולי תיארתי אותם ככה בצורה חדה יותר גם וקצת מאולצת בגלל התבנות שדיברנו פעם שברה גם על הסברות הרציונלית המיסטית, וכמו שהרב אומר בתו שצמר ד' מה שרואי ביניהם, שזה משהו כזה חדש יותר, מה שכן לכך ניסחנו את זה גם תפילת שר, תפילת עבד וכבן מתחתה תל אביב. אז זה נראה קצת ככה, מודה שאני קצת יותר ככה קצת מאלץ את המבנים של אתמול למבנים של עכשיו, כדי ש אבל רק שנראה את הדברים, צריכים לראות את זה במקום קצת יותר מעוברה פחות קצת נוקשה כאילו מהטעונות האלה. בסדר, אז תסלחו לי שאני קצת חד, כדי קצת אולי לחבר את הדברים לסוגים של העבר, אבל מצד שני צריכים קצת להיות יותר עדין בדברים האלה, כן.
לפני כך מרקש את הדברים האלה.
כן.
יש רמת
פה פעמיים
את
הרצון היצירתי. איפה אותה?
אבל זאת
הסגולה
של
הרצון היצירתי. כן, נכון. לא תופק אם לפי השתקעות, כן.
וגם ההמשך יוצר
קול. נכון, יפה.
וגם יוצר קול יציבות בהמשך.
מעולה, טוב מאוד.
כאילו, לכאורה זה, אולי לא נמצא לכתבה, כאילו, זה לא נמצא
דווקא במקום של המלכות. יפה, מעולה. כל המקרים שראית, במקום שהרב לא מדבר על מלכות, הוא מדבר על לעשות, תסתכל, הוא מדבר באבל. הרי, אבל, זאת אומרת, הרצון היצירתי, זאת אומרת, הרצון המלכותי הופיע, שזה רצון יוצר, רצון מצייר, סליחה, הרצון היצירתי לא תופיע, כי לפי את ההשתקעות, ואותו דבר גם המשך, לא יכול לפעול מצד כמי שמתקבל רצון שמורה, יוצר קול, ואז מתגלה בהם. זה בדיוק ממש, זה לעבור מרצון מצייר לרצון יוצר. זה בדיוק ההבדל בין הרצון המלכותי, שהוא יותר מתאר טוב את המציאות, מתאר אותה בצורה מאוד עזיזה, מאוד גדולה, לבין רצון שהוא מחולל, שהוא יוצר. בסדר? זה ממש דיוק טוב, כאילו, אפילו מה שאתה אומר, כן? וזה, לכן, מה שאנחנו ממשיכים, ואני רק מעיר שנהיה לי למתחת, כאילו, זה, לא יודע מה השיקול של הרב הנזיר, מתי הוא החליט למספר את זה בתור למתחת 1-2, ולמתחת למה הוא מספר כאן את הפסקאות, אבל נקרא זה, למחת, יש למתחת 1 שהוא יותר את המבט המלכותי של הרצון, ויש את למתחת 2 שיותר את התנועה של הביטול, ואחר כך למתחת שיותר את הבחינה של ה... מה שקראנו של היסוד, של בעצם של המשכת השפע אל העולמות עצמם, ושם, אבל באמת יש כאילו יסוד מסוים שדווקא בלמתת שם יתואר הדבר המרכזי שרוצים יותר, שזה סוגיית הזיווג, היא מתואר בצורה הכי בהירה שם. אז אני ככה ממש ככה במעוף הציפור קורא את הדברים, שבלמתחת הרב אומר שכל הפסקאות מאוד מאוד חוזרות על עצמם ביסוד הכללי שלהם, שיש יחס בין הרצון של אדם לרצון האלוקי, זה הצד השווה לכולם. גם באותו שביב הוא התענף מהרצון האלוקי, גם אותו מתבטל וגם אותו ממשיך. אז זה כאילו הכותרת הכללית שעוטפת את כל הפסקאות, שלכן הפסקאות נראים לנו בקריאה הראשונה שלהם ככה באמת כל מה חוזרים על אותו מסר. אבל שממקדים, אני קורא כאן בשורה השלישית, הרביעית, כן, אם זה ברצונו אותה סגולה אלוקית שבו, אבל כל מה שאדם משים את ליבו לדעת, שאין לו שום רצון אחר, כי אם התגלות מהו רצון אלוקי, פתאום זה מתגלה כוח הסגולה ברצונו להיות פועל, מהווה מחדש וגוזר. בפסקה כאן, כל העניין של הרצון אלוקי זה רק מודעות, מאיפה הרצון של אדם בא. אין כאן תהליך של התפלת הרצון שלו לרצון אלוקי, או איזשהו תהליך של זיווג. אלא יש כאן רק דרישה למודעות. תבין שכל הרצון שקיים בך, אתה צריך לדעת שאין לו שום רצון אחר, כי אם גילות מה רצון אלוקי, לפי מדעת הגילוי הזה, זה הכוונה כמה שיותר מודע לאיזה מרחבים קשורים הרצונות שלך, כוח הסגולה רצון הוא לא פועל, מהווה מחדש וגוזר. שכמה שאדם יהיה יותר מודע לעבודה הזאת שהרצונות שקיימים בו הם עצמם רצונות אלוקיים, אז כמו שהרב כותב באיגרת שנאלף שם לימוד תורה, שזה בעצם יותר עוד פעם לא, פחות תפילה, יותר תורה כזה, יותר זרמי חיים של אדם, אבל זה מאוד משמעותי ההקשר שאדם יודע לאיזה מקום את הדברים קשורים. אבל זה, בעצם הרב כאן דרש שנשא יותר של עולם של דעת, תבין מאיפה זה בא. והרב כאן מפורש מדבר ולפי אותם דעה בא התפילה ומראית ומפתעה, ובא גם כן הביטוי הרגיל של פרק לפעמים גם שלא בכוונה, כמו ברכת חכם וקלטו על תנאי. זאת אומרת, הרב כאן מאוד מדגיש את הצד של התפילה עוד לפני שהיא מתבטלת אל הקדוש ברוך הוא, אלא ברכתו של ברכה של חכם וקלטו שבא אפילו על תנאי, וגם גלותה של איזה תנועה, כמו שליף חד מסני ואתה מיטרה. כי בעצם זה אומר את מה שבעצם הקומה הזאת של תפילה קשורה לכל הסדר הראשוני שדיברנו, שבצורה כללית תפילה היא רצון של מה מתחלה, אלא רצון יותר מדויק, יותר מובע, אבל בעצם איזה זה שאדם רוצה זה כבר פועל. אז למה אדם צריך לפנות אל הקדוש הוא זה שהוא שליף מסני ומראה שמאוד מאוד חשוב לגשם, כי בכוונה מחדש זה דרך הסברה רציונלית. האם הסברה רציונלית לא פועלת את פעולתה כבר מראה שאדם הוריד את הנעליים וכבר אומר, הנה אני אדם רציני, אני מוכן להשקיע בשביל בגלל שכואב לי כאבם של ישראל. אז כבר באותו רגע רואים שיבוא הגשם. אתם מבינים כאילו את הזווית החדה הזאת? איך? שהם דיברו של רעו. כן, אדרבה, יש מאוד בחינה כזאת. הרב לדעתי אומר הרבה נהנים שקשורים לגאולה, שהם קשורים כאילו לרצון לא מודע, שלא קורה בשמות, אבל הם עצמם פועלים פעולות אדירות בעולם. זה, לזה אני קורא, זה מידת המלכות, כאילו, שבעצם יש כאן דינו של אני, והרי מכיוון שאני הזה הוא המשך של אני אלוקי, כמובן כמה שיותר נהיה מודעים לזה, אז אני הזה יפעל בצורה יותר גדולה. אבל אני הזה פועל מכוח עצמו, כמו שביציאת מצרים, ויזכו מן העבודה, אפילו לא זכו אל השם, אבל בתל שבתם אל אלוקים. זה ממש התור שמתואר כאן, והרב אומר, וזה פועל פעולות דרך בעולם, כן, זה סגולת הרצון הכללי, כן, כרצון מפני עצמו, שאומנם, כמו שאמרתי, כמה שיש לו יותר מודעות, איזה קשר הוא בא, וכאילו בהקשר הזה, למה צריכים להתפלל להשם, זה יותר בהקשר המסיים הזה של לראות השלב הראשוני הזה של התפילה, זה יותר בעצם לדעת לאיזה קשר גדול זה קשור, וזה שלב משמעותי שפועל גם בפני עצמו.
דווקא פה זה הכי מוגש שגם
אדם
שהוא הכי מודע לזה
שהרצון שלו רצון נקי. לא, כמו שנזאת, שהרצון שלו הוא הרצון נקי, ולא מצפיל אותו רצון נקי. הכוונה, זה בדיוק מה שאומר, כל שלושת סוגי הממדים שדיברנו עליהם, יפה, והכוונה בהקשר מסתם הזה, שמעלה הרצון, אבל אני מדגיש, הרצון שלי הוא רצון אלוקי. זה בעצם, זה אני אגיד ככה, אני אנסח, סליחה שאני, קשה לי שאני יותר די אומר את הדברים וזה, אבל אני אגיד מה שאתה אומר. זה בעצם, זה האמירה הכי קוקנקית שבעולם. שבעצם אומרת, שוודאי שכל הרצונות שלנו, הם עצמם רצונות אלוקים. כן, זה לא, זה בעצם, כי אדם יודע, יש לי משהו בחיים שלי שהוא לא רצון אלוקי, אז בעצם זה שהאומה רוצה, חפצה להקים את חייה, לא, לא, כאילו, אפילו אם לא תהיה מודעת לזה, זה יפעל. אם תהיה מודעת לזה, זה נפלא, אבל בעצם, אני מחדד, אתה מדבר כאן על השביב, שהוא שביב של רצון אלוקי, זאת אומרת, השביב של רצון אלוקי, פועל פועל גדולות מאוד. האם חלק מסוגיית התפילה זה התבטלות, או יותר עשה רצונך כרצונו, או יותר שקף את רצונך כרצונו, ויותר הרצונות שלנו הם מאוד מאוד תואמים, רצונות אלוקים, הם הרצון אלוקי, מה יש בהם, למה אדם רוצה כל בצורה אמיתית, כל רצון שאדם רוצה, ככה התחלנו את כל הסדר הזה. אי אפשר להבין פלט הרצון של אדם, אלא בתור רצון אלוקי. אז אם יש פתאום איזשהו קצין מדובדבן שרוצה לעשות משהו לעם ישראל, זה לא רצון אלוקי, זה בפרשת השבוע קראנו, ואז רב גדה ואומר ריח בני כי ריח השם מכל אלוקים, אומר את זה הנציב ברחב דבר, מכאן ראה יצחק שגם דברים שעם ישראל עושים לא בשביל שמיים אלא בשביל גמילות חסדים, זה כריח בני שבכל השם. איפה בא להם הרצון להיות גמילי חסדים אם לא שנטוע בהם נטע אלוקי גלות בתוכם, והכל אלוקי, כל מה שאנו פעלת לנו לגמרי, זה לא בנו כאן לחזק את החילוניות הזה, זה ממש זה שיא הרדיקליות שאין לנו רצונות אלה רצונות אלוקים, אבל הרצון שלנו הוא רצון אלוקי, וכל מה שלהם נצרח כאן זה רק לא נצרח, זה יועיל מאוד המודעות לדבר הזה, אז יפעול את פעולתו בצורה יותר גדולה.
יש כאילו הרב מדבר על מודעות,
בדיוק, כן, בדיוק.
מודעות כאילו זה לא...
אני יודע מאיפה זה...
כאילו מה הראש לא מרחב שהוא יודע שאלו, כי זה הרב ברור שהרב מדבר על מודעות, נראה שהבן אדם...
כן, אבל נזכח מהאדם לעשות כאן תהליך של ביטול, של איזשהו כמיה לקדוש ברוך הוא כאילו, אדם בסוג הזה של תפילה, הוא כל הזמן אומר, הקדוש ברוך הוא אני רוצה אותך, הוא כל הזמן אומר, אני רוצה את המציאות, אני יודע ש... ואמרת בבך, תרשות הרן, כל כך יוצאים לדעת, כי השם לוקח, הוא נותן לך לעשות חיל.
אלא, אני מדבר פה, ככל שיש יותר מודעות, יש יותר כוח של...
ברור, כברור, כי...
יותר מודעות זה לא פשוט, זה יותר...
זה יותר, אני מבין, מאיפה בא הכוח הזה. אבל הרב כאן, אני מחדד לעומת סוגי תפילות אחרים ששם לכל הנושא, הוא לא אני, הנושא הוא הקדוש ברוך הוא. הוא הביטו כלפי הקדוש ברוך הוא. כאן זה יותר, ומסכים אתכם מאוד, זה מה שהרב כותב בהגיעת שני א' ובעוד מקומות אחרים. אם הרצון לא יודע את העומקים שלו, לא יודע מאיפה הוא בא, אז הרצון הזה הוא רצון אומלל, הוא רצון דליל כאילו. אני בסדר, אני מקווה שאני מוסבר מספיק טוב, אולי לא, אבל אני רוצה, איך? זה הסברה ראשונה בצורה הכי מדויקת שלה. אין יותר חזקה מן. התחלתי להגיד שיש לנו, שיש לנו ראשה, שיש לנו בתפילה שלושה ברכות שאנחנו אומרים כהקדמה לתפילה. שאפשר לראות בהם איזה כן, שאומרים שבחו של מקום זה לא רק לפייס את הקדש ברוך הוא, אלא לרומם אותנו לערכה של תפילה. ויש, אפשר לומר שהם בעצם מציגים את שלושת סוגי התפילה שאנחנו מדברים עליהם. שברכת אבות היא כל כולה באה לומר, זה ברכה פעילית. ברכה שאנחנו לא משכחים את הקדש ברוך הוא, שמת לב. אנחנו משבחים את עצמנו, את היוחוס שלנו. מתי הגיעו מסעי למסעי אבותי? אברהם שר יעקב, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ויעקב, אתם יודעים, זה אברהם שר יעקב, זה הגדולה, הגבורה, התפארת, זה בעצם להבין לאיזה אבות גדולים אנחנו קשורים, לאיזה מקורות עמוקים אנחנו קשורים. זה ברכת אבות. הייתי קורא לה, כאילו, ברכת אבות זה ברכת אברהם יצחק, ברכת התפילה הקוקניקית, כן, שמעוררת את התפילה מהמקום הזה שמזכירה מה השורש שלנו, איזה, לאיזה עומקים גדולים אנחנו קשורים. באה התפילה הברכה השנייה, והיא כל כולה בעצם ברכה ברסלב ועד כזאתי, תתה, אנחנו חסרי משמעות, אנחנו נפולים, אנחנו כפופים, אנחנו זה, אתה סומך נופלים וכף כפופים, רופא חולים, כאילו אתה בעצם, רק אתה תפיל אותנו, מה זה? מחיי מתים, כן, שכל דבר זה בעצם מבטא עד כמה אנחנו תלויים הקדוש ברוך הוא, בלי הקדוש ברוך הוא אנחנו לא יכולים להיות קיימים. באה הברכה השלישית, היא משנה את הרב לצל שנייה, אתה ברסלברית, השלישית היא חבדניקית. הכל, הכל אלוקי, אתה קדוש, ושמך קדוש, וקדושים וכל לא יכול לסלע. זאת אומרת, יש כאן איזשהם מזרמים אלוקיים שמשתלשלים מלמעלה למטה, שממשיכים מעתה לשמך, וקדושים וכל לא יכול לסלע, שהכל ככה בא באיזשהו נחל עדנים של עניין התפילה, זה להיבלע באור אלוקי. זה שלושה הקדמות חשובות שצריכים לטעום את כולם לפני שנגשים לתפילה, אבל אני רק מהיר דרך הדבר הזה שיש איזה משהו, אני חושב שבוא נאמר ככה, אני כל סדרת השיעורים הזאת באה קצת לאזן, כאילו להראות שיש הרבה פסקאות ברב שמדברים גם בשפות אחרות, אבל ברור שעיקר חידושו של הרב היה בסופו של דבר, וזה מה שאני אשתדל בדקות האחרונות שישארו לנו קצת לרומם גם את ההסברה של ההסברה הראשונה, שזה אור גדול הרב רוצה להביע בעולם, אבל במקום כזה שהרצון שלנו הוא ההמשך של רצון אלוקי. אני עובר כאן לכן לפסקה. איך, איך?
עכשיו אני מטבע את הספר
הצינית,
אני לא
אוכל.
יש שם הטבע של האדם.
איך,
מה
יש?
יש שם הטבע של האדם, האדם. הטבע? כן. ופה התיאור הוא שאין שום הטבע.
מה? אדם מוציא?
אדם
פועל. מה זה רצון? הוא גילה רצון יותר טוב, זה הטבע. איזה הטבע יש? בכל תפילה, על איזה הטבע תמיד הרב מדבר? לא שעושה מסיעות טובים, שהוא עורר רצונות טובים, נכון? זה הטבע שהרב תמיד מדבר עליה. כמו שזמן פעם שברה, למה זה תפיל לימוד תורה? כי הרצון זה הדבר הכי מרכזי באדם. אדם יכול ללמוד תורה, זה יכול לעשות בעיזה מסיעות טובים, אבל הדבר המרכזי שאדם עושה רוצה. כשאדם מוריד נעליים והולך עכשיו להתעלות של עם ישראל, הוא לא גילה את הרצון? איך? לא, הוא עורר רצון. כאילו, היה כאן איזשהו צד מסוים, שנגיד הוא הקפיד על מישהו מסוים, שהוא מבזה את עמדי חכמים, אז הוא עורר כאן רצון שבזו את עמדי חכמים. הוא פנה לקדוש ברוך הוא, לא פנה לקדוש ברוך הוא, אבל הוא גילה כאן, כמובן גילה כאן רצון, שאפילו התנאי בא, כי סוף סוף הוא עורר כאן איזשהו רצון מאוד 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 פרטי. נכון שהוא מסייג את זה אחר כך, בסוף כל מיני תנאים, אבל אי אפשר להתעלם מהעבדה הזאת, שהוא עורר כאן עכשיו, שהוא רצון מאוד גדול, דרך הדברים האלה שלו. אני לא יודע, ככה אני מבין את הדברים. בסדר, אני ממשיך לפסקה הבאה, כי כאן נראה שהרב כאן אומר חלוש הוא הרצון נוסף. אני קורא מהאמצע, בסדר, ברשותכם, פשוט אין לנו זמן לקרוא את הכל, כי הרב כל מיני שרצון פרטי הוא לא דבר בודד, אלא סעיף הוא מהרצון הכללי. כן, חלוש הרצון המסועף, אפס סיבידת היכול שלו, יש הוא בצורה נפרד מכם שכלי, לפי את המידה של עוד דבקות, שרצון הפרטי, רצון המקודש הכלי, לפי את הזו, הרי הוא מתעלה, ואותו מתגברת. אז בעצם זה שעיקר יסוד התפילה, זה שהרצון הזה לא יהיה מסתעף, אלא יהיה דבק, יתקלל ברצות הולכית, בית התפילה, שם פונה אל השם, מעומק רצונו, בזה הוא משתחרר פרולטיון למקום מחצב מהוויותו. בעצם עיקר יסוד התפילה הוא הדבקות וההתקלות של אדם בקדוש ברוך הוא, לא הבעת הרצון אלא התפלת הרצון אל המקור האלוקי, שזה מה שאמרנו השלב השני של התפילה, כן? ואני עובר לפסקה למתת ששם הרב בתחיל, התפילה פשוטה יותר מבססת היא את היסוד של גדולי הרצון של אדם קדושתו, כמו שדייקנו בפסקה למדזיין, שזה בעצם לראות את התפילה לא בבחינת מלכות, אלא לראות אותה בבחינת יסוד, בצורה זה זכוח משפיע, והרב אומר, והגרעין אחד שלפי נושא אמור משר שלחים רצונים אדירים, לפניו ולאחריו. זאת אומרת, לפניו הכוונה ממה שקדם לו, שהיא בעצם מידת הרצון, כי כל השם והארץ זה התמצית של כל הרצונות הלוקים שמתרכזים דרך האדם, והיא פתיח לכל מה שאחריו, לכל מה שהוא יזרים רצון אחר כך אל המציאות עצמה. והרב כאן מתאר בעריכות איך הרצון הזה היה גנוז קודם כל בשורשו במקום עליון, שזה בעצם כל עוד היה עדיין בטל למקור אלוקי, ואיך לאט לאט מתגלים הנצנים ראשונים שלו ואיך הוא משפיע שפל אחריו. ואני עובר לעמוד הבא. אותו הגודל אמתי שהרצון הולך ונגלה על ידי מה שהוא מפנהו אל השם, והרי חוזר הוא כדי שזה בעצם מתחיל מהמקום הזה של ההתבטלות, וחוזר הוא משך חיים, משך חיים עד המציאות או מסביר ליסודו, מסתגר בסוגו על כי החסוד מנרץ, והרי הוא היסוד היותר אמיץ לכל הבניין, לכל מבוקש, ומבקשים בעצמם הרי מתעלים. זאת אומרת, היה כאן מבוקש שכמו שניסחנו קודם פונה כלפי מטה, המבוקש הזה שפנה כלפי מטה הוא פתאום מתעלה. מקודם רציתי כל מיני דברים, בעקבות כל התהליך הזה שזה עבר את כל התהליך של ההתפלה ושהרי המקור אלוקי, אז אנחנו שווים אל כמו שאמרנו היה רצון כלפי מטה, שם כלפי מעלה שאני בעצם אין לי בעולמי את הקדוש ברוך הוא, ועכשיו זה שם כלפי מטה, אז מה שמשתבך זה מבוקשים עצמם, הם פתאום המבוקשים עצמם הרי הם מתעלים על ידי התפילה, עושים בעד התפילה את עושה באדם וכן מתרים את עוד אל חיולנים. וכאן הרב משתמש ביטוי מאוד חשוב, רצון ברצון ניגש, שאיפה בשאיפה, שכל ושכל חיים בחיים. זאת אומרת, אב כאן מדגיש שאת מה שדיברת, שיש כאן שתי רצונות, יש את הרצון שלנו ויש את הרצון אלוקי, אלא יש כאן רצון ברצון ניגש, יש כאן איזשהו חיבור משתי סוגי רצונות. הרב יאמר זה במשך בצורה הרבה יותר חדה, ולפי אני קורא בשורה הרביעית, בפסקה החמישית בשורה הבאה, בפסקה הבאה, לפי חידור ההריגה אלוקית שימה. הולך לדחת עם התבטאות, אבל זה אותו סעיף של קו מאותו אורח חיים, שתו ולא הפסק להיות, להחיות כל. הרי הנק משתרש בשורש קיומו בתאום החפץ העליון. זאת אומרת, הרצון הפרטי, עכשיו נספג ברצון העליון, אני לא שואל טוב, לכל בוטה שהוא הרצון הנגזר באורו, הוא פוגש את כללותו בשורש הבאתו. הרב כאן משתמש בביטוי שנקרא בתישה. בתישה זה תמיד איזשהו צד של התחככות שבצורה פנימית זה תמיד קשור לאיזשהו סוג מסוים של זיווג שלוקח בעצם נורא ככה, היה רצון, אני אתאר איזה איכונה בעולם הפנימי המושג הזה של בתישה, שהיה נמשך אור מהציל, לאט לאט הלך והתחק, הלך והתעבה עד שהפך להיות אור שעומד בפני עצמו, ואז מתואר שם שפתאום בא קרן אור חדשה שבאה מהמעציל ויוצרת את הבטישה בין האור שהלך והתעבה והפך להיות אור בפני עצמו לבין המקור עצמו, כן? שזה בעצם כמו שאמרנו הרצון המלכותי הוא בעצם שביב מהרצון העליון, מקורו ברצון העליון, והוא כל כולו בעצם מה שמצורה שבהם חיות על רצון העליון, אבל הוא כבר מתגלה כמפני עצמו, שהוא פתאום נפגש עם הרצון כפי שהוא קיים בצורה המקורית שלו, הכוונה שהוא את הרצונות שלו מכוון כלפי שמיה, הדבר הזה יוצר בתישה, יוצר איזשהו תעודה פנימית כזאת שבעצם מחדדת, מעצימה, מגדילה את הרצון הזה מהמקום המסוים שלו, מייחס לו להקשרים הרבה יותר רחבים, וכתוצאה מזה פתאום נולדים פירות חדשים בעולם, שזה מה שהרב אומר, הוא מטבילה את הסעיף בגזרו, הרי הכל חוזר ברוב חוסן לאיתנות מלאה. וזה מה שהרב כאן עכשיו ממש מסכם ואומר, ויודע הוא, לאחר שהוא מתפלל לרענן, למתוח את רצונו, לרומם את מאווייו במידה ובמשקל שהוא נדרש לאותה פגישה והבטישה, לא מחיקת הרצון, אבל לא איך שהרצון הוא זה לאלוקי, אלא ממש מותח אותו כאילו כל מה נרצה לחבר אותו לשור שלו, לאותה פגישה ובתישה, כדי שיהיה את הפריעה הפנימית הזאת בין איך שהרצון יתגלה עכשיו בהסתפות האישית שלו, שוודאי כל כולו אלוקי, אבל כל מה זה שדה לפני מיד אתה אומר את שיבית השם יגיד תמיד, וכל מה מזכך את הרצון הזה ומעדן אותו ומשחרר אותו בקישור שלו למקור הכל, לא באימוץ עקשני של הפצרה חסרה דעת, שזה בעצם מידת המלכות הייתה עומדת לפני עצמה, שבעצם מה שחשוב לי זה רק הרצונות שלי והקדוש ברוך הוא לא מבטר לך, זה מה שאני רוצה. אז בעצם כאן אדם יותר מדי, כמו שרש"י אומר על כל המעיין מצולתו סוף על דחי אלו, יש הרבה פירושים, רש"י אומר שכל מה איך מצפה מתי תתקיים את זה, זאת אומרת אני לא מגמיש את הרצון שלי, הרצון שלי נשאר בשלב הראשוני שלו, ואני ברור לי שככה נמצא שיהיו הדברים, ואני לא נפתח לקדוש ברוך הוא לזווג את הרצון שלי רצונות יותר גדולים שיכולים ודאי לזכות אותי לקחת למחבים חדשים שבכלל לא ציפית אותם מקודם. ולצד שני, ולא ברפיון המביא הסלטיים, נמיכת המקרה בתליפת הבית, שזה צעד שני, שבעצם יכולת הסכנה באפשרות השנייה של ביטול, שבעצם אומר, טוב, אני, מה שקדוש הוא ירצה, זה מה שאני ירצה לדעתו, אלא בעוז וגבורה, בגילה ורעדה, שיש גם הרבה עוז וגבורה, אבל יש גם הרבה צד של רעדה, של שילוב כזה, של ה... קיומיות של האדם עם ההתבטלות של האדם, שכל זה כחץ מקשת יצא דבר השם, מה שקצת דיברנו בסעודת ראש חודש על בחרבי וביקשתי, שבעצם זה התפילה נקראת קשת, שיש כאן משהו כזה שהיא מאוד מאוד מותחת את עצמה, אבל כמו שהרב כאן אומר, יש את השילוב העדין הזה ביריית החץ, שיודעת איך מצד אחד מאוד מאוד למתוח, ומצד שני מאוד מאוד להרפות, לדעת ליצור את השילוב העדין לדברים, אני מצא בסתם וקולע את פועליו אל המטרה הרצויה, חושב את התמונים אל גנזי ורצוני הרצונות ועולמים אלי חן, חז וחזת וכו' וכו', עולים ומתעלים במלוא שיעור קומתם. זה מה שככה באמת יותר מתוך סדר פסקאות כאן.
הדבר השלישי זה רק השפעה, או כאילו קודם רב תראה את זה בתור היסוד, ועכשיו הרב מתאר,
נכון, מסכים, זה בדיוק מה שאמרתי, נכון, מסכים, זה מה שכן מראש בגלל השאלה שלך אמרתי קודם שהדברים צריכים להיות כאילו סיימתי אותם בצורה יותר מדי כרונולוגית, כאילו האמירה יותר אמיתית היא שהזיווג נמצא בשלב השלישי, לא בשלב השני, כאילו. השלב הראשון, שלב של הבעת הרצון של האדם, השלב השני זה התפלה לרצון אלוקי, השלב השלישי זה החיבור בין שתי הרצונות האלה, שהוא בעצם יוצר בחינה של זיווג, ובצורה אמיתית, ספירת היסוד, זה הברית, היא העבר המזווג, המשנך בין הרצונות האלוקים לבין הרצונות שלנו. אז יש בה משהו שקציעתם קודם, שבזכותה, כאילו דיברתי יותר על הפירות של הזיווג הזה, שבזכותה הרצון שלנו הופך להיות בעצם המשך של רצון אלוקי, אבל בעצמה יש גם משהו מאוד מאוד תהליך פנימי שעובד כדי להגיע למוקש הזה, של הרבה איזשהו צד מסוים של תביעה לשתי הקומות האלה ביחד, שזה בעצם מה שמעורר את הביטוש הזה. ביטוש זה תמיד ביטוש של זיווג שמבטא זיווג משתי דברים שונים, כאילו, כן? שזה יותר מבטא את הפלא שבזיווג, איך הזיווג מצליח להכיל שתי קצוות שונים, להכיל אותם בתוך תנועה אחת, כאילו. כן, נכון מאוד. בסדר, זה אני מת, יש לנו 10 דקות, אנחנו או שנשלים את הסוגיות של הקשיים בתפילה, או שנדבר על מידת המלכות כאילו, ועל זה, אז מה, לא יודע מה נעשה, אז בואו, לא, זה לא יהיה, או זה. איך? עיקולים לעשה השמות. בסדר? אז אולי, כן, אני רוצה לחזור אז למה שדיברנו בפסקה, זה היה בעמוד למדבר, ששם הרב אמר, אני קורא בעמוד נוטט, כמה גדול הוא ירש לתפיית ישרים, כמה, בפסקה השנייה שר, כן, כמה ראוי לעולם התרבותי שצמא לתפילה זקן, כמה צריכה התקנמות לפנות את כל המכשולים ומנחים הלכות התפילה, כזו זיו של מעלה הגנוז בה וזה בו יבוא. והרב כאן רומז שיש מכשולים שמעכבים מיוחות התפילה להתגלות, ועל ידי מה שנפנה את המכשולים האלה וזה בו יבוא, אז נזכה ליהנות מזיו של מעלה הגנות בתפילה. אז אנחנו רוצים עכשיו קצת אולי להתעסק בעיכובים שיש בתפילה. אז על זה יש כאן סטר של פסקות, חלקם אנחנו פעם שברה, כאילו מלכות שאני שוב פעם שברה, וחלקם יש את הדף עכשיו שאנחנו הולכים וקוראים אותו. אז בואו הפלה. אני קורא אני אצא גם בזה לברור מה לקרוא. בוא נתחיל מהדף החדש קובץ א' שינדל, בסדר? כי גם אני אגיד ככה לגבי המחשבות הזאת שבתפילה, הרב נראה לי שעונה עליהם משלושת צורות ההסברה שדיברנו איך הם מסירים אותם. אז הרב אומר, אני קורא בעמוד בקובץ א' שינדל, המחשבות הזאת של התפילה הן באות מן הקושייה הכללית שיש על עניין התפילה, שלכאורה אין לה מקום, מפני שאין שייך לומר לגבי הקדוש ברוך הוא שינוי רצון בכלל, ובפרט על ידי פיוס ותפילה, כן, שמה שדיברנו פעם שעברה. אבל אני חייב להדגיש שאף כאן נראה לי לא מתכוון לומר שבגלל שהם נדעים הם פילוסופים והם קראו איזה פרק ברמב״ם, אז לכן הם יש להם מחשבות זרות לתפילה, כי נראה לי שהמחשבות זרות לתפילה יש גם לאנשים שעדיין לא התבוננו בצורה עמוקה בשאלה הזאת של שינוי רצון לתפילה. אלא נראה שהאב כאן מתאר את, כאילו את הקושי של הרמב״ם, מתאר אותו בתור משהו עמוק פנימית תת מודע שקיים בתוך האדם, והכוונה שבצורה עמוקה פנימית, כאילו בעצם מסתתר מאחורי הקושיות האלה של שינוי רצון, בסוף מסתתר השאלה של בקשת אני עצמי, או של חוסר האמון של אדם בעצמו, שאדם גם אם הוא ינסח את זה בניסוח פילוסופי של הרמב״ם, איך אדם יכול לשאול את רצון אלוקי, אבל גם אם זה יכול לבוא ממקום מאוד מאוד פשוט, שאדם אומר, נו באמת הקדוש ברוך הוא מתיר את התפילה שלי, ובאמת האם יש לי באמת יכולת כל כך משמעותית לשנות את כל המציאות כולה. אז גם אם הוא לא ניסח את זה בניסוח השכלי של הדברים, אבל זה משהו כזה שבאור מסוים שבר אדם מרגיש קצת רחוק מהמקום הזה של התפילה. והרב אומר, ואינן מסתלקות אם על פי אותן התשובות שעל דן התפילה מתיישבת, שכללותן הן שתי אלו ידיעות, שהרב אומר, כדי לרפא את חוסר האמון שיש לאדם התפילה, שכמו שאמרתי אפשר לנסות אותו בצורה שכלית בשאלה איך אפשר לשנות את רצון השם, ובטח איך אפשר לפייס את הקדוש ברוך הוא בתפילה, אבל שבסוף שבר גרם לאדם חוסר אמון בתפילה, הרב אומר שזה יש שתי דרכים איך לרפא את הדבר הזה. האחת, שהתפילה היא בנויה על הגשת הנפש ולא על השכל. בכל הגדרים הללו וגזרותיהם, בכל השאלות שלגבי אלוקות, הכל בא מצד השכל, ואין התפילה מקושרת עם כל פרטיהם. והשנית, שבאמת כל יחוש שבן אדם לקונו, הוא קצת גזירה בשבר של המצאה אלוקית, והמצאה הזאת גוזרת היא למלות את כל התפקידים של אדם בהנהגה אלוקית בעולם, ואחד מהתפקידים החשובים הוא נטילת מקום לתפילה, שכן יש באמת מקום גדול לתפילה, והיא עומדת ברומו של עולם. בצורה כללית נראה לי ששתי התשובות האלה כאן זה בעצם עוד פעם הסברה הרציונלית והסברה המיסטית, כן? שיותר קל להבין את התשובה השנייה, שהוא אומר, התבלבלת, חשבת שהרצון שלך הוא רצון פרטי שעומד בפני עצמו, שכחת שהרצון שלך הוא בעצם המשך של הרצון אלוקי, ויש כאן גזירה אלוקית שהקדוש ברוך הוא בכוונה רוצה להמשיך להשפיע את שפעו בעולם דרך בני אדם, כן, גזירה בשבת של המצאה אלוקית שהיא למלות את כל התפקידים של האדם ומלא נטילת מקום לתפילה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאשר ברא אלוקים לעשות שאנחנו נהיה שותפים עם הקדוש ברוך הוא ברצונו. אז לכן עוד בתחילת בריאת העולם הוא נמלך בצדיקים, בעצם הוא ממשיך את רצונותיו דרכנו, ועד מלא בהקשר מסוים הזה שאנחנו מתפללים, כמו שאמרנו זה בעצם יותר תפילת השרים, אנחנו כמעט פוקדים וגוזרים רפאנו השם, ובעצם מעוררים את הרצונות האלוקים שיופיעו בתוך העולם, ובזה שאדם מתפיל את עצמו אל הרצון האלוקי בהקשר מסוים הזה כאן, ובעצם כל השאלה הזאת שר המסעודה, כי הוא מבין שהוא בעצם המשך של גילוש הרצון לקי בעולם. למה גזירת הכתוב? לא, אנחנו יודעים את הטעם הגזירה, כי הוא לא רצה שנקבל את הכל בצורה של נעמת כיסופה, כי הוא רצה שאמת מה תצמח, כי הוא רצה שהאור אלוקי יתגלה בצורה שדווקא דרך ואבית התהילה מקוצי חומר, זה כבר מקורות אחרים, הרב הסביר את הפשר של הדבר הזה, רק הרב כאן מדגיש שבעצם שאדם רוצה, זה הקדוש הוא את הרצון שלו, כמו שראינו אותו זוכים בפסקה שבל שבל, מפלג את רצונותיו להרבה הרבה רצונות פרטיים, והוא רוצה דרך כל אחד ואחד. ועל מלא, זה לא שאני משכנע את הקדוש הוא, אלא הקדוש הוא מופיע דרכי, בסדר, זה כאילו מה שהתשובה השנייה תומר. כאילו אני מסביר יותר הסברה המיסטית, כמו שאמרנו לפי אפשרות הראשונה שלה, כן, כמו תפילת המקובלים. אבל בהתחלה הרב כאן נתן תשובה ראשונה, שהיא נראית קצת התחמקות, כן? כי הוא אומר שהתפילה היא בנייה רגשת הנפש ולא על השכל, יכול להיות יותר בכל שלוש הגבלקות, הכל במצד השכל, ואין התפילה מקושרת עם כל פרטים. הרב כאן אומר את מה שנראה קצת מענייני תפילה, שהתפילה היא בעצם לא באמת מתכוונת לדייק בתוכן שאותה היא אומרת, היא מדברת קצת הרגש, קצת חוזר למשל הפלסור, כן, שכאילו בזווית שלי אני מרגיש שפלתי הרבה הרבה דברים, ושפת הרגש היא שפה כזאת היא שכביכול חי את עצמה כאילו היא רוצה מקונה, אבל בעצם אולי נאמר ככה באמת כאילו לפי אפשרות הזאת היא בשכל באמת אין לי תשובה מה לומר עליה, אבל זה לא הנושא של התפילה. הנושא של התפילה הוא עצם התפילה, מה שהרב אמר שהמבוקש בהסברה הסולנית, שהמבוקש של התפילה זה היא עצמה, שהיא עצמה תביע את עצמה בעולם, ולכן תסליח את דעתך שאתה מכל השאלות הקדוש הזה, תתרכז עכשיו במילים, תחיה את התנועה הפנימית שמתקיימת דרך התפילה. כן, אני רק אומר את הדבר הזה, זה וזה לא, זה לא, זה באמת אסור לעשות שיעור הקשעה, כאילו. אני רק אקרא כאן, טיפה קצת להרחיב את הדברים כאן, כי זה מה שהרב כותב, מאשר בפסקה לפני כן, קובץ אלף למד ג', הרב אומר, בתור, במזל אנחנו מסיימים, בתור עצמיות הנפש, תמונות תפונות, כל נטויות יותר טובות. אמנם, תורים קובץ אלף למד ג', כן, אמנם, צריך להוציא מן הפועל, והפועל היותר טוב הוא הדיבור. הפועל אל הרון והציור, הכן נכבדה היא מאוד התפילה, בימי שעל זה יוצאים אל הפועל רגשי לב היותר נעלים, והתפילה היא עשויה בצורה מתאמת לרגשי הלב, שדרך הקשבתם היא אחרת, לא כאותה הדרך של הקשבה ההגיונית. אני כבר עכשיו אומר, מה שהרב אומר שהתפילה פועלת דרך הרגש, זה לא בא להנמיך את התפילה, הוא אומר, כל עניין של התפילה זה אין לה הגיון שכלי, אבל סובייקטיבית הרגש יחיה מנה. הרב כאן בא בדיוק הפוך, כי הוא אומר בצורה אמיתית, הרגש טובי בדבי גניס, כמו שהרב כתב באיגרות. זה הנקודה הכי גורלית של החיים, שהשכל הוא רק תלמיד קטן של הדמיון, כמו שהוא אומר, והרגש העליון הוא בעצם התמצית של כל הבעיה כולה. כל מה שאין לו על הקדוש הוא בעולמו, אין לו עושה שירת שמה מלבד. כל התכלית של העולם זה התפילה, זה דברים שעומדים ברומה של עולם. וכאילו בהקשר מסוים זה כאן, זה לא שיש ערכים אחרים לתפילה באה קצת לחזק אותנו, אלא הקדוש הוא בעצם יצר עולם שלם כדי שבפסגה שלו יהיה את הדבר העצמי הזה, שזה חיים אלוקיים. בעצם רגש תחליף אותו בעבודה הזאת שלשב התורן תתרחם, זה שפה שכלית לעתיד חיים. כשאנחנו רגישים לתפילה אנחנו חיים, אנחנו לא זמן לצערי לשאלות, אנחנו חיים את הדבר עצמו, את המציאות בצורה הכי עצמית, הכי חיה שלה. והתפילה שלה בצורה מתאמת רגשי הלב, שדרך שאתה מאחרת לא קודדה של הקשבה הגיונית. אמנם, כשהנפש הפרטית והלאומית היא בריאה, שזה בעצם שומר חי את עצמה בצורה התכליתית השלמה שלה, יודעת היא תחילה, ואתה לקרוא פני עשרות הגיוניות, כי היא יודעת ששונות את הכל הצעה של גם של הגשה נשמתית, וכאן רואים פרש הרב אומר זה למעליותה. לא כי טוב, ולרגע בואו נפסיק להיות שכליים, ניתן ניחומים גם לצד הרגשי שלהם, שגם הוא צריך את ביתו. לא, שהיא בריאה אומרת מי סופר את השכל בכלל. שכל זה כלי איזה חשוב, אבל הסוגיה האמיתית היא הבת אחים עצמם. ולכן מלא, היא לא מסתבר שלא צריך להיות, ואני יכול את הרב כאן עכשיו קצת נחידד יותר את מה שאנחנו קודם. למה באים כל המחשבות הזאת של התפילה? כי אתה לא חי, כי אתה מת, כי אתה נמצא במקומות כאלה שאתה רואה את הדברים בחוץ, אז אתה גם שואל שאלות, אז אתה גם זר לדברים האלה. אם היינו חיים את החיים עצמם, היינו צריכים עושה במבוקש עצמו, בדבר שעומד ברומו של עולם, אז איפה בכלל הם מתחילים לבוא כל השאלות? זה שאנחנו, כמו שאני אומר, שהמצב הוא כן, תפילה הולכת, פורחת, עולה שלבת, ולא שום מחשבות זרות, ולא שום מצפון רוח, אבל זה דידו לו מה, לפני את כוח הרי שומי, אתה משאר כהיגיון, שעם כל לוקותו הוא מסעד את הרגש, כל מה שעושה זה רק לתת קצת חיזוקים, אבל בכל זה כיוון שהיינו שומשים מצב החולשה שלו צריך להיות סמוך על שולחן אחר, בתקופת הגלות, אתה צריך כל מיני נוכחות, צריך להיות כל מיני חיזוקים חיצוניים, ואז זאת הסתורות מתגלות, המלחם מתאורה בכל אצילה, שעות אחות מתאפות, אז שלא עובדת את הדקה הגדול, כמו שאמרנו, תוך שאינה מדלה קצת, מפרנס את הפת הרגש שמפרנסים הולכת אילנוע ללא השכל לחשבון. תראו עכשיו את המילים הקשות, הוא שהשכל מטפל בידיו הקרות בתפילה החמה בתשע שמי מית, הוא מאבד את חילה, פשוט הגיע כאן שכל קריר כזה שהרחיק אותנו מבית חיינו, הרחיק אותנו מקום שלנו. אז עכשיו כאילו הוא בא בחוצפנותו לשאול לנו כל מיני שאלות, אבל כי בעצם אנחנו שאתה חי עולם של שכל, אתה לא חי את המציאות, אתה חי אותה מבחוץ. אז אני בא ומזה רציתי להגיע לרומם את הסברה, שאני לא יודע למה לכל המילה רציונלית, את כל הסברה הפיוטית, אבל משתמש שם הבלתי פיוטית להסברה רציונלית, וזה תנהל יותר מדויק של התפילה, שבעצם היא באה לומר שאל תחפש דברים אחרים, אפילו אל תחפש דברים משפיעה, פשוט זה המקום שבו כל המצוות עצמה שרה את שירתה לאלוקיה. להתראות.